שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו חורגים ממנהגנו ללמוד בערב ולומדים היום בצהריים. אנחנו מתחילים שיעור. אנחנו חורגים ממנהגנו ללמוד בערב ולומדים היום בצהריים, יען כי יש הערב איזשהו אירוע של צירופים ואחריו אני לא אוכל להגיע. בשבוע שעבר הייתי במילואים ולא רציתי להחמיץ יותר מדי ולפספס בשיעור הזה. היום נעסוק וניגע בשיטתו של הרב צוריאל וינר. הרב צוריאל וינר, בית מדרש רעבה, וכמו בפעם הקודמת של הרב ויצמן ותורת ארץ ישראל של בית המדרש בישיבת מעלות, גם הרב צוריאל הוא יהודי שברוך השם לאורך ימים ושנים חי עמנו, ואם מישהו כתוצאה מהדברים שלי ירצה גם לפגוש אותו וגם לשוחח איתו וגם ללמוד אצלו, אז ודאי שהוא יכול.
איפה זה?
אני לא יודע איפה הוא מלמד בפועל היום, מה קורה, אני לא בקיא. הוא גר בשילוע, היה לו בית מדרש בירושלים, אני לא לגמרי יודע מה קורה כרגע, אבל יהודי ודאי חי. ברוך השם גם יוצר, עוד רגע נדבר גם על היצירה. אני רוצה להתחיל בלומר שני דברים. קודם כל, שאני אישית למדתי אצל הרב צוריאל במסגרת בית מדרש לפניהם כמה וכמה וכמה שיעורים שנפרסו על פני 3 שנים. לא כל שנה זה היה כל השנה, אבל בכל שנה טעמתי ולמדתי ממנו, ויש לי הערכה מאוד מאוד גדולה אליו. לפני הכל כאדם, הוא בן אדם באמת מיוחד וצדיק, באמת, ברמות שלא פגשתי הרבה, לא פגשתי בכלל הרבה אנשים, אבל מעט שפגשתי, באמת אדם מיוחד מאוד. וגם מבחינת הדרך הלימודית שלו, יש משהו יצירתי וחדשני ופתוח בגישה שלו, וזה באמת זכות גדולה הייתה לי לפגוש אותו וללמוד ממנו. וכמו שאמרתי בהקשר של הרב ויצמן, אמנם הוא פחות מורי ורבי, אבל יש לי קצת יראת כבוד מלדבר עליו ועל שיטתו, בטח להגיד איזה שם דברים שהם אולי קצת אחרים. הדבר השני, שלפני כשבוע, שבועיים, פגשתי את מישהו מהאנשים שנמצאים במערכת של הוצאה של רעבה, עוד רגע נדבר על חלק מהחיבורים שמונחים כאן על השולחן. גם כן יהודי מיוחד מאוד, איש מחשבים בכלל, עושה ככה בגמרא כאילו על הדרך, אבל רואים שהוא נטוע עמוק עמוק בתוך העולם הזה. הייתה לנו שיחה, ממש התחלה של שיחה, כי הייתי בדרך לשיעור בהרצוג, אבל הייתה לנו התחלה של שיחה על הדרך, בהשוואה לרב שגר, וככה גם כן פתח לי כמה חלונות וכמה מחשבות, ואני ככה מסתובב סביב הדברים האלו לאחרונה. מבחינת חומרים, אז מה שאני מחזיק תחת ידי זה כל מיני חוברות שיש לי. יש לי פה חוברת שנקראת באור אהבה למסכת סוכה, ועוד חוברת שנקראת שעת רצון, שזה דברים שהרב שמעון קליין לימד במסגרת בית המדרש הזה, אבל בעיקר הספר שנקרא דרך בלימוד גמרא, בית מדרש רעבה, מהדורה מורחבת, השכנים ומה שביניהם, עיון בסוגיות במסכת בבא בתרא, שמתוך המבוא שלו אנחנו נקרא כמה וכמה פסקאות של הרב צוריאל, שבהם בעצם הוא פורס את השיטה. החוברת המעובה הזאת, שכמו שאתם רואים היא ממש ספר, יצא בתשס"ח, זה מזה נקרא, כשממש לאחרונה יצא ספר של רעבה שנקרא מסכת כמערב, ספר, אני קורא ספר החושף את השפה הרוחנית ערכית במרחבי התלמוד בהלכה ובהגדה, ברכות שבת ועירובין. ואני אתייחס בסוף הדברים גם לספר, שהוא בעיניי הזמנה מאוד חשובה וגדולה, אבל בסופו של דבר קצת חבל, קצת שטחי במובן הזה שהוא מנסה לספור יותר מדי במעט מדי מקומות, מה שלא מאפיין את השיטה של הרב צוריאל. אני אדבר אולי גם על זה בעוד חצי שעה, אבל בואו נצא לדרך ונתחיל עם הדפים שלפנינו. עוד משפט אחד לפני שאנחנו מתחילים. אמר לי חבר שישב איתי בבית מדרש לפניהם, שם שמענו את הרב צוריאל וינר, אז הוא אמר, אני למדתי באקדמיה, למד לא משנה שיטות כאלה ואחרות, שדיברנו למולי בחלק הראשון של הקורס, של השיעור הזה, בחלק הקורסי שלו, בחלק האקדמי, וכן אמרנו שהשיעור הזה מורכב מחציו קורס, חציו שיעור, החצי הראשון היה קורס, החצי הזה הוא שיעור. והוא אומר, אני בעיקר יצאתי עם חוסר אמון בגמרא, כלומר תחושה שיש סתם, דיברנו על זה קצת באחד השיעורים שמע אולי במריאל, חוסר אמון בגמרא, והכל נראה שרירותי ומחיקות והעתקות ולא הבינו וכן הבינו וכו' וכו'. אומר, ואז פגשתי את הרב צוריאל, והרב צוריאל הביא לי מסעיות של אמון בגמרא, איך הוא אמר. אני הולך עם הביטוי הזה כבר הרבה שנים, עם המסעיות של האמון, ובאמת הרב צוריאל מביא מסעיות של אמון בגמרא וגם של אהבה. אין ממש כותב את זה מפורש, בואו נקרא את הפסקה הראשונה. זה מקוטע, כל הצילומים פה מקוטעים, מי שרוצה להעריך אז בשמחה רבה מתוך החוב הספר הזה. למרות זאת, לרבים מן הלומדים ישנה תחושה של צמצום, נחוצים מפתחות נוספים על מנת לחשוף את האומנות המיוחדת במינה של התלמוד הבבלי, על המקצב ועל השיח הפנימי שבו. אני רוצה לשתף אחרים באהבתי לתלמוד בתחושה העמוקה שלי כלפי השלמות, העומק והיצירתיות המיוחדת במינה המשוקעת. זה לא צריך הרבה יותר מהמשפט הזה כדי לצאת לדרך. כן, אדם שאוהב, אני אומר, ראיתי את זה בעיניים ואני נותן לו את כל האמון, אוהב ללמוד, תראו את המשפט הבא, כאשר אני ניגש לסוגיה בגמרא, אני מחפש עומק, חוכמה, שמחה ומשמעות לחיים. מתוך היובש, מתוך פרטי הפרטים, השקלא וטריא, בהלכה של התלמוד ושל הפוסקים, מתוך כל אלו בוקע ניגון של אנשי רוח גדולים. אז זאת הצהרת הפתיחה, זאת האמונה הגדולה, זאת האהבה הגדולה של הרב צורי לתלמוד, ודברים הללו באמת עולים, אני אומר, במפגש הבין אישי איתו בצורה מאוד מאוד חזקה, וגם אני חושב דרך הכתיבה ודרך המבוא הזה שנקרא עכשיו חלקים ממנו, הדברים הללו בוקעים. אז מה יש שם בשיטה של הרב צוריאל? אז אנחנו מתחילים. ואם השיר הזה ישמע לכם מוכר, כמו שאומר המשורר, ותזהו פה עקבות של הרב קוק ושל הרב ויצמן בעקבותיו, תרימו את היד, כי זה מתבקש, לפחות בשורות הראשונות. את החיפוש מלוות כמה הנחות יסוד נקודות מוצא. התפיסה היא שהתורה ביסודה אינה רק פרטים, אלא בעיקר כללים. נכון? זה נשמע מוכר. מה זה? זה אחד לאחד? זה משפט של הרב קוק. נכון. התורה אינה רק מעשים, אלא בעיקרה מהויות. ישנם רעיונות פנימיים, כללים שעומדים מאחורי המילים, המשפטים וההלכות. יש משמעות ותוכן פנימי, יש סיבות ונימוקים לדעות השונות בהלכה. גם כן אותו יסוד. הרעיונות הללו הם תלמודיים מקוריים. הם אינם מיובאים מבחוץ, לא מפסיכולוגיה או מסוציולוגיה, לא מפילוסופיה או מהיסטוריה, וגם לא מתחום של טעמי המצוות או מחשבת ישראל. אלה הם מושגים שבוקעים ועולים מתוך כבשן היצירה המיוחד במינו של התלמוד. לתלמוד יש היגיון שורשי משל עצמו, ויש לו דרכים מיוחדות לבירורו והבעתו של אותו היגיון. לימוד תורה שכזה פונה לרבדים שונים באישיותו של הלומד, מעמיק את ההבנה השכלית שלו בתורה, מעורר את הקשר הרגשי שלו עם התורה, ומצית את הדמיון התורני שלו. מה הדגש כאן? מה אתם שומעים? מה הדגש? לא פסיכולוגיה, לא סוציולוגיה, לא פילוסופיה, לא היסטוריה, לא טעמי מצוות, אפילו לא מחשבת ישראל. למה הוא מתנגד? מה?
בניגוד אחרי כל הראשון של הקורס, קודם כל אין פה דברים שהם סתם.
אוקיי, אז ודאי שאין פה סתם, הכל מהותי. נכון, עוד רגע נגיד תרים את המילה הכל, אבל הכל מהותי, והכל חושף יסודות, והכל עמוק, והכל מבטא משהו, יופי.
זה מציג את זה, כאילו הייתי הולך לצורה הזה, כאילו יצור חי. זה ממש,
okay.
זה לא איזה כלי לציימנו את ההלכות, הפרטים, עוד איזה ספר שזה, זה ממש...
אוקיי, okay. מה ההדגשה הזאת שזה לא מתחום של טעמי המצוות או לא מחשבת ישראל? מאוד מדגיש את זה גם בכתיבה. כאילו הטעמים, מה שאני אומר עכשיו, על תפיסת קריאת שמע, התפילה, לא חשוב, שכנים, כל דבר, זה לא טעמי מצוות. כלומר, מה זה טעמי מצוות בדרך כלל? איך הוא תופס את טעמי מצוות, את מחשבת ישראל בדרך כלל? איך אנשים עושים לתפוס? אני תפוס אותם כאילו אתה לומד משהו, ואז אתה מחפש את טעמי המצוות במקום אחר.
אתה מלביש עליו
משהו, כן? פעם שמעתי את הרב ברנדס אומר שאנשים לפני החתונה לא לומדים מסכת כתובות, נכון? לומדים הרב אבינר. הרב אבינר מסתמך על שיר השירים, לא מסתמך על כתובות. כן, לא משנה, הרב אבינר או איזה הרב גינסבורג, הרב סולובייצ'יק, לא חשוב. כאילו יש איזשהו סוג של לימוד שהוא לימוד של דרשות, לימוד של... צילמתי ארבעה עותקים למיטב ידיעתי.
בסדר. יש
לך סבבה. החיפוש הרבה פעמים אחרי הטעמים, אחרי המשמעות, הוא יוצא מהגמרא. הוא לומדים גמרא, כשרוצים לדבר על משמעות הולכים למקום אחר. מחפשים משמעות היסטורית, משמעות פסיכולוגית, משמעות סוציולוגית, ואפילו בתוך הקודש מחפשים משמעות במחשבת ישראל, משמעות בטעמי המצוות, כן? מה? בוא נדבר רגע אחד על מצוות השבת אבדה, בסדר? איפה מדברים על משמעות מצוות השבת אבדה? קוראים ספר החינוך, קוראים מסילת ישרים, בוא נחפש מקורות שבהם מדברים על היחס לממון של הזולת. והרב צוריאל, לא, את המשמעות אתה תמצא בתוך הגמרא, ולכן יש משהו בלימוד של הרב צוריאל שהוא מאוד 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 מתמקד בתוך הגמרא. אנחנו נדבר אולי גם קצת על זה התכחשות לפעמים למודעות היסטורית, אבל אני אשאיר את זה לסוף. כן, לא מודבק, זה מאוד חשוב. זה לא, לא לומדים גמרא ואחר כך הולכים לאיזשהו שיעור חינוך, אלא בתוך הגמרא הדברים אמורים להיות ואמורים להימצא. זה עוד פעם אמון מאוד 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 גדול ותפיסה מאוד מאוד מהותית, הייתי אומר מהותנית אפילו, של מה שקורה בתוך הגמרא. בדרכי זו אני מתבסס על מסורתם של העמקנים הגדולים בתלמוד בדורות האחרונים, רבי חיים סולובייצ'יק, רבי שמעון שקופ, רבי יוסף סולובייצ'יק, עמיתיהם ותלמידיהם. מה זה המשפט הזה? מה אתם אומרים על המשפט הזה? אפשר לראות בזה התעממות. אני לא מחדש שום דבר, אני ככה למדו הראשונים והאחרונים. אפשר להגיד, בהרבה מובנים אני עוד פעם נותן אמון גם ברב צוריאל, שככה הוא קורא את הקריאות של האחרונים. די ברור שהכלים שהולך להשתמש בהם, עוד רגע אנחנו נפגוש אותם, הם לא כלים שהשתמשו בהם לפחות על השולחן, לא רב חיים, לא רב שמעון ולא רב סולובייצ'יק. זה לא אותם כלים. אבל ההנחה שהקריאה של המקורות חושפת את הטעמים ואת המהות של המצווה מתוכה, היא קריאה ששותפים לה גם האחרונים הללו. אני מרגיש שיש עוד השפעה על התפיסה הבריסקית על הרב צורלב, ונדבר עליה כשנגיע הלאה, ונדבר על, על, על הצווידינים שהוא עושה כל הזמן, אבל נגיע לזה, נגיע לזה בהמשך. בסדר, עד כאן זה...
כאילו,
כן.
במשחק
שלך
כאילו מדבר על, על הדמיון והרגש, זה לא בדיוק עומד בשיטה של... של...
נכון, נכון. נכון, לא בטוח שזה פסקה אחרי יכול שאני חתכתי פה ודעתקתי, אבל נכון, אני אומר עוד פעם, זה ברור, די ברור לחלוטין ש... בואו ננסח את זה ככה, רוב האנשים שלומדים היום בשיטה שנקראת שיטת בריסק, לא לומדים בשיטה של הרב צוריאל, בסדר? וגם אם תנתח אחת לאחת את המתודולוגיה הבריסקאית, אפילו של רב שמעון, עם הניואנס ביניהם, לא תגיע למתודה של הרב צוריאל, וגם לא למוטיביאציה של הרב צוריאל בלימוד גמרא, כן תזהה בדרך הלימוד איזשהו אפיון של מהות של מצווה שעולה כתוצאה מלימוד הגמרא. כלומר, לא להסתפק בשאלה מה כתוב כאן, אלא בניסיון להבין מה עומד מאחורי, מה אופייה של המצווה. כן, האם זה מדין כזה או מדין אחר. רב סולובייצ'יק יכול לדון במצוות הזכרת יציאת מצרים בפרשת ציצית, ולחלק האם זה מדין הזכרת יציאת מצרים, או שזה מדין קבלת עול מלכות שמיים, כחלק משמע ישראל. עכשיו, המשפט הזה עצמו הוא משפט מדהים. משפט שאומר שאדם יכול להגיד את אותם מילים, כן? אני אשם לכם אשר רוציתי אתכם לארץ מצרים, אבל יש אופי שונה לאמירה הזאת, יש לה משמעות שונה, יש לה מהות שונה. שים לב איזה מילים אנחנו מכניסים לכאן. האם הוא מקיים בזה איזושהי מצווה לזכור, או שהוא מקיים בזה בכלל חלק מקבלת המלכות שמיים? הכשרה סובית שקוצר בה זה מדין זה וזה מדין זה, ולא מתחיל, ולא ממשיך ועושה צעד נוסף ולהתחיל לדבר על המשמעות של זה, שאם זה מדין זה או מדין אחר. אצל הרצוע יש הרבה יותר עיסוק במשמעויות, וכמו שאתה אומר בצדק, פנייה לרגש ופנייה לדמיון וכלים ספרותיים, הוא לא נמצא במרחב פסקאי במובן הפשוט. אני אומר פעם, הוא מסתמך עליו, הוא תופס את עצמו, והוא באמת כזה, כממשיך ולא כאיזה רפורמטו. ואני אומר פעם, יש עוד משהו שאני אחזור אליו בהמשך, וזה אולי אוטוטו, וזה התפיסה הדיאלקטית או הצווידינים הבריסקאים שחוסרים גם אצלו, ולדעתי יש בזה איזשהו סוג של הכנסה. אבל בואו נמשיך עם מה שהבאתי פה. יש פה משהו שלא צילמתי שהוא כותב בספר והוא מעריך בו, וזה הפתיחה בחפץ הלב. כותב, אדם שהוא לומד צריך לשאול את עצמו מה מעניין אותי, מה מעסיק אותי לפני שהוא לומד. אין אדם לומד תורה אליו במקום שליבו חפץ. כך הוא כותב, אדם צריך ממש לפני שאני ניגש ללימוד, ובדידי עבודה ראיתי אותו שואל את זה, נשאי לפני סוגיה, מה חפץ הלב שלך בסוגיה? כן, אני אקרא את השאלות שלו. הוא כותב, מה מעניין אותי? מה מפריע לי ומציק לי? מה לא מעורר עניין? מה אני רוצה לברר לעצמי? באילו בעיות מעשיות או עקרוניות נתקלתי בתחום זה? כלומר, איפה אני נמצא בכלל? לפני שאני לומד, אני הולך ללמוד מצוות כיבוד אביהם, מסכת קידושין. לפני זה, נשאל את עצמי, מה מעניין אותי מסכת קידושין? איפה אני נמצא ביחס למצוות כיבוד אביהם? בכנ"ל בבא מציעא, בכנ"ל בבא בתרא, וכו' וכו' וכו'. אבל לומד תורה צריך, אני קורא, לא נמצאת לפניכם, לעשות עבודה רוחנית עם עצמו ורב עם תלמידיו, יש לגלות ולעורר את המעניין ואת החשוב לו, כפי שעולה מתוך המחשבות, מתוך הרגשות, מתוך ניסיון החיים של הלומד. לימוד ללא תהליך תום לימודי כזה עלול להיות יבש ומנוכר, עלול להיות רחוק מן העניינים שבאמת מעסיקים את הלומד. לומד צריך להיות מודע לרצונותיו, ללבותיו, למחשבותיו, לרגשותיו, ולהביא את כל המטען הזה ללימוד. מצד אחד הלומד זקוק למרחב, ללימוד שמשאיר לו מקום כאדם כפי שהוא. מצד שני הוא צריך לבוא בענווה, שהוא לא יודע הכל, שהוא לא יכול לדעת הכל, שלא כל מה שהוא מרגיש זה חיובי, לא לכל דבר צריך לתת ביטוי מעשי. כלומר, אין כאן איזה העצמה חסרת פרופורציות של המקום שבו נמצא האדם. מצד שני, אבצור, כן, אדם צריך לבוא ללימוד ממקום שבו ליבו חפץ. והקדוש ברוך הוא מתגלה לו לא רק כסמכות הטובה עציות, אלא גם כאבא אוהב המיטיב עם בניו דרך התורה. לימוד התורה הוא מפגש ודוסיח בין האדם והתורה, דרך ארוכה, אבל המפגש יכול להתרחש. דגש שני שלא הבאתי לפניכם, הוא הדגש על בית המדרש. איך נראה בית מדרש כשלומדים תורה? וכאן יש כמובן הרחבה גדולה, לא פעם נראית לי מובנת מאליה, לא תמיד היא מובנת מאליה, אבל היחסים הם לא של נותן ומקבל, נותן פעיל ומקבל סביל, אלא יחסים של חיבור, של התמודדות משותפת. התורה גדולה מכולם, גם מהרב וגם מהתלמידים, מחפשים אמת גדולה, זה לא הרצאה, הרבה מאוד שאלות, דו-שיח, מתמודדים בכנות, וכו' וכו' וכו', ממש מעריך פה וכותב דברים כדורבנות ודברים שראויים לאומרם. וזה לא קשור ללימוד, זה לדרך הלימוד המתודית, אלא קשור גם כן לפלטפורמה ולאופן שבו זה מתרחש. בואו נמשיך. עת החיפוש מלוות כמה הנחות יסוד, נקודות מוצא. התפיסה היא שהתורה ביסודה אינה רק פרטים, אלא בעיקר כללים. ראיתי את זה, אנחנו מדלגים, סליחה. סליחה מכילה. מהן הנחות היסוד הזאת בבסיסי שיטת לימוד? לימוד הגמרא ביום מתבסס על הנחת יסוד שהתורה שבעל פה ובמיוחד התלמוד הם במהותם אידאות וערכים המבטאים חוכמה אלוקית. כל פרטי הלימוד, המילה כל פה היא מילה מאוד 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 חשובה ונחזור אליה, מן המקרא, דרך המקורות התנאיים השונים, השקלא וטריא שבגמרא, הדעות ההלכתיות, וכן מבנה הסוגיה, דיוקי לשון וסגנון, ציטוט פסוקים מהתורה שבכתב ומקורות מהתורה שבעל פה והמתודות של הדיון בגמרא, הכל קשור לבירור של שאלות מהותיות שעמדו על סדר יומם של חז"ל וממשיכות לעמוד על סדר היום שלנו. כל פרט בתורה שבעל פה הוא ביטוי מעשי המגבש את הרעיונות המופשטים הללו ומאפשרת מימושם במציאות. ההלכה כמבטאת רעיונות רוחניים מבטאת את החיבור שבין שמיים וארץ, כלומר בין אידיאלים רוחניים מוחלטים וברכה אלוקית המקיימת את המציאות האנושית. הנושאים הנ"ל הם שאלות קיומיות שאדם שואל את עצמו ומתמודד איתן בשלבים שונים בחייו. יש לגשת ללימוד הגמרא מתוך התמודדות אישית שלו עם השאלות הקיומיות הללו, מתוך חיפוש הפנימי שלו, מתוך לימוד בעיון בדקדקנות. את זה כבר ראינו בנושא של אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ. כלומר, מה כתוב כאן בעצם?
זה כבר מעבר לגמרא, זה כבר חיפוש את המצוות, כאילו
נכון, הגמרא הרבה פעמים היא סוג של הולוגרמה להלכה, ונכון, כלומר, יש תפיסה הרבה יותר רחבה של מוסד תורה שבעל פה, אבל מה עוד כתוב כאן? אני שומע, מה עוד כתוב כאן? איזה מין תביעה הזאת? מה צריך לקרות עכשיו?
בירור
הנחות
היסוד,
כאילו,
מה
שאתה
אומר,
כאילו,
מה שאתה
אומר. אז יש כאן תביעה לבירור אמת, ויש כאן הנחה מאוד מאוד מאוד, לא מאוד, יש כאן הנחה טוטלית, נכון? יש כאן הנחה טוטלית. הכל אמור בסופו של דבר לשקף מהויות. הכל.
שלא מהות, מה הכוונה מהות?
מהות, הכוונה לא פרט, לא טכני, לא מקרי, לא מסיבות שהן סיבות מקומיות, לא מסיבות שהן מסיבות היסטוריות, לא מסיבות שהן מסיבות נמוכות, נאמר במרכאות. כלומר, אני אתקדם קדימה. יש נושא מהותי מרכזי, תעברו לעמודה השמאלית, במשנה, בסוגיית הגמרא, ברצף של הסוגיות, בפרק כולו, לעתים בכמה פרקים, יש נושא מהותי מרכזי, והבחנה בין כמה כיווני חשיבה בתוך הנושא שהם התשתית של הדין התלמודי. יסוד מרכזי אחד חוזר ומתגלה בפרטים השונים במעגלים הולכים ומתרחבים, לאורך פרק במשנה, לאורך סוגיית הגמרא, על משנה אחת, ממשנה למשנה, מעגלים רחבים לאורך פרק, וכו' וכו' וכו'. הלימוד נע בשני כיוונים, בדרך של אינדוקציה, מהפרטים אל הכלל, ובדרך של דדוקציה, וכו' וכו' וכו'. כלומר, יש כאן בעצם איזושהי הנחה, ואני מתקיים טיפה קדימה, שיש איזשהו יסוד רוחני אחד, ואחר כך הרב צוראל יגיד שיש בעצם שני יסודות שמרכיבים כל סוגיה. זה נכון שבחלק המקומות הוא כותב שני יסודות או יותר, אבל בפועל הוא חושף שני יסודות. נגיד עוד דבר, במקרים רבים מאוד, שני היסודות חוזרים על עצמם, מבחינת הרב צוראל, והם, שיודע, אז הוא קורא להם ברכה וקדושה, כן? ואני קורא מתוך הספר החדש, מסכת כנרא, למרות שזה דברים שזה כבר 10 שנים לדעתי, אולי אפילו יותר, נמצאים בכתובים במקומות אחרים, והוא כותב, ככה, אני מאוד אוהב את השם מסכת כמארג, ברכה, אני קורא, בעיוננו, שנייה, לכל מסכת, תקשיבו טוב, לכל מסכת יש נושא מרכזי אחד, שבו שני ממדים, והוא הציר של כל המסכת. ניתן לומר שהוא המפתח למסכת, ובעזרתו הלומד מקשיב לסוגיותיה ומגלה צפתה הפנימית. בעיוננו חשפנו מורכבות ערכית ושורשית במקרא ובחז"ל שנוכחת בכל מסכת, מופיע בבולד, והיא המורכבות של ברכה וקדושה. ברכה משקפת יחסי אהבה ושמחה, אב ובנו, רצון השם בעולם ולהיטיב, ניתנו המצוות, קיום משפט המצוות דרכים לברור הכרת הטוב, ארץ ישראל היא ארץ הברכה. זה הברכה, והקדושה משקפת יחסי נראה. כבוד, מלך ועבדיו, רצון השם בעולם הקדושה, והתקדשות שמו בעולם על ידי עבדיו, עבדו כמלך, דיני תומה וטהרה, וארץ ישראל כפלטים של מלך, וזה נמצא בעיקר בספר ויקרא, בעוד הברכה היא בעיקר בדברים ובראשית. בסדר? אפשר לקרוא לזה אהבה ויראה, אפשר לקרוא לזה חסד וגבורה, הוא קורא לזה ברכה וקדושה. עכשיו תשימו לב, יש כאן איזושהי אמירה, זה כתוב כאן שחור על גבי לבן, עם בולד, שלכל מסכת יש תוכן מרכזי אחד עם שני ממדים. עכשיו, מה עושה הרב צוראל? הוא לומד את המסכת, הוא אמר, באינדוקציה ודדוקציה, הוא עושה איזשהו סוג של תהליך שהוא קורא לו הקשבה, עוד רגע נראה את המתודות שהוא מציע איך להקשיב למסכת. פעם שמעתי איזה ראש ישיבה אחד שנפגשנו בכנס של רמי, ומישהו דיבר על זה שהוא למד הרב צור להקשיב לגמרא, אז הוא אמר לו תיזהר שמי שלא מכיר את המושג הזה ישאל מה אתם פשוט עושים ככה, לוקחים גמרא ושמים ליד האוזן ומקשיבים לה, מה זאת אומרת להקשיב לגמרא? לא, לא צריך לדעת מה זה להקשיב לגמרא. הוא למד להקשיב לגמרא, ובאמצעות להקשיב לגמרא הוא יכול לחשוף את הכללים, את המהויות, שאלת המהות, את המהויות שנמצאות בפנים, את התוכן הפנימי, את מה שנמצא מאחורי, מה אמרנו קודם, מאחורי כל הדעות ההלכתיות, כל השקלא וטריא, כל הדיון התלמודי, כל המשניות, כל הגמרות. בסוף הכל עומד על יסוד אחד שמתחלק לשניים שהם כמעט תמיד או תמיד, אני לא יודע לקרוא, הברכה והקדושה. זו תביעה מדהימה של הרב צורי, אני כבר, עוד לפני שהספקתי לפוס את שיטתו, אני כבר מגיב, אבל אם אני קורא במסכת כנערק ואני רואה שמסדרים את נושא התפילה בצורה כזאת, כן, תפילה של אבות ותפילה של קורבנות, תפילות כנגד תמידים ורחמי, זה בסך הכל סוגיה יחסית מוכרת, כן, הגמרא בעצמה אומרת, האם התפילה היא כנגד תמידים או התפילה היא כנגד אבות, זה מחלוקת המוראים וכולי, הכל מסודר בצורה בינארית, אז היסוד הבריסקאי נוכח פה מאוד 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 חזק. נכון? הרי מה קורה הרבה פעמים?
כאילו גם זוהר מאור מביא, כאילו זה בתור הדוגמה שאני מתרגע את הסוגיה הזאת, בתור הדוגמה להבדל בין כאילו...
נכון.
זה כי זה מאוד קל להראות שם.
נכון. אז קודם כל זה סוגיה מאוד 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 קלה.
לא, גם, לא, חוץ יש כאילו ללמוד, גם מאוד קל להראות כאילו את
ה... את שני היסודות. אני אומר, אז יותר מזה, הגמרא בעצמה עושה את זה, וכאילו דופקת על השולחן כדי שתשים לב שהיא עושה את זה, היא כאילו שמה בולד, כן? כמו אצל ברכת אברהם, הספר של הרב ארלנגר, שהוא מגיע ליסודות של החקירה, הוא עובר מפונט של כתב רש"י לפונט של כתב מודפס. ושתשים לב, האם זה סימן? סיבה. ואז אתה לא צריך לקרוא את כל החקירה, אתה רואה את שתי המילים, ישר צד אחד, אתה אם תפסת, אם אתה לומדן. כלומר, רק מה קורה? הטענה בעצם, תשימו לב, זו טענה מאוד 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 עמוקה, והיא נותנת המון המון אמון בגמרא, כמו שאמרנו, אבל שבעצם כל הפרטים של הגמרא וכל הדעות בסופו של דבר משקפים, כל הפרטים משקפים איזושהי תובנה אחת או שתיים, איזה שתי זוויות שונות שנמצאות בתוך הסוגיה. כן, זה נותן הרבה פעמים תחושה כזאת של אידאות אפלטוניות, נכון? אפלטון דיבר על איזשהו עולם האידאות, שבעקבות האידאות האפלטוניות הן הולכות ומתגשמות בתוך עולם המעשה. אנחנו מדברים על משולש, זה לא משולש, משולש הוא איזושהי אידאה אפלטונית, קנה לה טוב או כל מושג אחר. יש ברכה, יש קדושה, יש קבלת המלכות שמיים, יש אהבת השם, יש רחמים, יש קורבנות, יש כל מיני דברים מופשטים שנמצאים בעולם, זה המילה מהות, בסדר? והדברים הללו טיק 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 יורדים לעולם הזה ומתלבשים ומתגלמים. נזכר לכם את הרב ויצמן קצת, נכון? או שהוא לא הולך לעולם הקבלי, הוא הולך לעולם אחר, אבל הוא עושה פחות או יותר את אותה עבודה מבחינת החיפוש מאחורי היסודות הרוחניים שעומדים מאחורי הדברים. בסדר?
אז קצת הוא חשף על הסוד, אז בוא נעשה מצאת עכשיו ומייבש טיפת הרצון
להאמין. אמרת לי שיש
רק
שתיים, נכון, אתה צודק, בהרבה מובנים הוא נותן פה בספר שלו, מסכת כמערג, הוא מסיים לפעמים שיעורים ואומר אוקיי, עכשיו אתגר, תעבור עכשיו על כל הפרק ותמצא איך הדברים האחרים מתארגנים בהתאם לחלוקה שסרטטנו. עכשיו, לא תמיד הוא מדבר על ברכה וקדושה, לפעמים את הברכה והקדושה הוא מלביש במילים אחרות, בשביל האדם ובשביל השם, צד כזה צד אחר, העולם הזה, העולם הבא, יש כל מיני ניואנסים, אבל זה נכון שבהרבה מובנים לחשוף את זה ולהגיד שזה עומד ביסוד הדברים, זה קצת כאילו נוטל את העוקץ מפני הלימוד.
אלי בדדאי לך את המשהו
נמצאת נגדת. במובן מסוים, במובן מסוים. בואו נראה עכשיו את ההמשך של הדברים שלו. צורת החשיבה של התורה בכלל ושל התורה שבעל פה בפרט היא חשיבה מורכבת. התורה מכילה בתורה דואלי ודיאלקטיקה, יש מתח בין כמה כתבים כאשר כל כותב מבטא צד ובחינה מסוימת. טוב, זה נתפוס את המחלוקת כמבטאת שני צדדים, לא לנסות לפתור מחלוקות, כן? לא לנסות ליישב בין מחלוקות, אלא לשמוח שיש צד כזה וצד אחר, ליצור את האיזון ביניהם, לראות את שיווי המשקל ביניהם, דברים שגם הרב צורי מדבר. אין זה שאין, לא יכול להיות שצד אחד צודק וצד אחד טועה, אין אמת ושקר, אלא אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אני מניח שהדברים הללו הם לא חידוש, זה נכון שהרבה פעמים בלימוד הגמרא אנחנו לא עסוקים בזה. הרב צורי מדגיש הרבה פעמים לא את מי צודק, כמו שהרבה פעמים הלומד ינסה לראות כמי פסקה הסוגיה וכמי הוכרע, אלא להגיד רגע רגע רגע, איזה קולות יש בסוגיה, מה עומד מאחורי המחלוקת ומה הצד השני משקף, כדי לתת ביטוי לשני הצדדים איך שהם מתגלגלים. טוב, עוד כמה על המתודה. אז נקודה מאוד מאוד חשובה אצל הרב צוריאל, בוא נראה בפסקה השמאלית למטה. טענתנו היא כי אותם עקרונות, אותם משמעויות, אותה חוכמה עמוקה למדום חז"ל מן המקרא. הרבה מאוד דגש, מי שיראה אותם את השיעורים ויסתכל בפנים, הרבה מאוד דגש בהליכה אל הפסוקים. הכל מגיע מהמקרא. ולכן חוזרים לפסוקים, לפסוקים שמהם למדו את מה שלמדו, מנתחים את הפרשיות. אגב, לא מנתחים רק את הפסוק, אם זה נשמע לכם מוכר, אז סימן טוב. לא מנתחים רק את הפסוק שאליו הפנתה הגמרא הרבה פעמים, אלא פותחים, כן, זה אחת העוולות, שהפסוקים מצוטטים בתוך הגמרא, אז אתה רואה אותם בפנים, ואתה אומר, אוקיי, הנה, זה כתוב. לא, יש בצד גם את המשפט והמצווה, מסורת הש"ס, תורה אור, נכון? יש כל מיני זרועות שהגמרא שונחת, צריך לפתוח, לא להסתפק בזה שכתוב, מימוני, מלכות שמיטה ועובד פרקת הלכה, אבל צריך לפתוח. אז צריך ללכת לספר, היום בעידן הפרויקט השוט זה מאוד קל, הכל בקישור, צריך לפתוח את הפרק. ואצל הרב צוריאל זה באמת יסוד מוסד, הרב צוריאל לופת מדרשו, חוזרים לפרק התנ"ך, רואים את הפרק במקורו, עושים איתו עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, והרבה פעמים הוא חושף משם כל מיני משמעויות, ואז הוא חוזר איתם חזרה אל הגמרא, והטענה היא שאותה חלוקה שקיימת כבר במקרא, היא זאת שתכתיב ותניע את כל גלגלי הסוגיה לדורי דורות, לנוסח את זה ככה. לגמרי. עוד פעם, אני לא מצליח לא לחוות דעה, אבל אני עוד מעט גם לחוות דעת. זה דבר אחד. המון המון מקום לדיבור על מדרשי ההלכה, שזו שפה, וצריך לראות איך מיישמים אותה בפועל. משפט שהוא אומר ששמעתי גם מהרב שגר, במונחים אחרים, להביא בין חיים לחיים, הוא אומר שגם לגזירת הכתוב היא לא עומדת בניגוד להיגיון. כן, הרב שגר היה אומר שגם כשיש גזירת הכתוב צריך לשאול למה הכתוב גזר. נגיד גזיר הפסקות טוב, זה לא עוצר את הדיון. צריך להבין מה ההיגיון של גזירת הכתוב, ואת ההיגיון הזה צריך למצוא במקרא. הרב סוריאל מרחיב אומר שגם גזירות דרבנן נשענות על אותה מגינות. בסדר, זו תפיסה, אני אומר אותה מאוד 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 מהותנית, מאוד 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 עומדת על היסודות. עוד פעם, אני חוזר על הרב קוק, של הכללים, של החוכמה הפנימית שנמצאת בתשתית של כל הדברים, של הפרטים ההלכתיים כמה שמשקף ומייצג איזושהי תובנה מוכר ביותר, וזה הפי דרכו הרב צוריאל מנסה ליישם. בואו נהפוך את הדף. להלן דוגמאות להמחשת שיטת הלימוד. את פרק אלו מציאות במסכת בבא מציעא יש להתחיל בלימוד שתי הפרשות מן המקרא עוסקות בהשבת אבדה, פרשת משפטים, פרשת כי תצא. שתי פרשות אלו משקפות שני היבטים שונים במשמעות מצוות השבת אבדה. מפתח מקראי זה יהווה תשתית והכנה ללימוד הפרק על פרטי הלכות והדעות שבו. עכשיו צריך לבדוק כל דבר, שימו לב, שאלת כל דבר, כל פרט בדעות ההלכתיות שתלמד בגמרא, מה תשאל את עצמך עכשיו? האם הוא נגזר? האם זה משפטים? או האם זה כי תצא? מה אתה אומר?
ימין
שמאל, זה צריך להיכנס לאחת מהתבניות. בדיקה שכזאת תעשיר את הבנתנו בפרטים ובדעות. כלי נוסף להבנת הקשר בין העולם ההלכתי והעולם הערכי הוא השימוש שעושות סוגיות התלמוד בדברי אגדה ושילובם בתוך הסוגיות, וזה דבר מאוד 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 חשוב, השילוב של הלכה והגדה במקומות שבהם יש גמרא, ואחר כך מופיע איזשהו סיפור, מה עושה כאן הסיפור, מה תפקידו, מה הוא משמש, מה הוא תורם לסוגיה. דיברנו קצת על עריכה, נכון? כשדיברנו על אחד מהמחקרים, מי דיברנו? שדיברנו על בויארין ועל ארי כהן, ומי שהיה בשיעורים האלו, אז הזכרנו את הנושא של העריכה, וגם של הסמיכות של הלכה והגדה, הרב צוריאל מתייחס גם לדבר הזה. והנה ארבעת הרכיבים שהוא קורא לעצמו בעל גישה ספרותית, מסביר את עצמו. מה זה גישה ספרותית? א', יש מפתח לסוגיה, מילה או מושג מפתח, לפעמים חפץ או דימוי, שמשמשים כציר ביטוי מרכזי של הנושא. נכון? בשיעורי תנ"ך יכול המורה, יכולה המורה, יכול הרב להגיד, חפשו את המילה המנחה של הפרק. נכון? האם בסוגיית גמרא ראיתם מישהו עושה את זה?
הרבה עושים את זה בכוח, אבל אירופאים צריך בכוח למצוא משהו.
כן. נכון, אין ענייני כרגע בתנ"ך, אבל גם בגמרא זה יכול להיות לפעמים בכוח. מצד שני, זה סוג של צורת חשיבה שהיא צורת חשיבה שלא רגילים בה. כן? למד סוגיה, אוקיי, מה מילת המפתח בסוגיה? אגב, שאלת השאלות של המורים בתנ"ך, חלק את הפרק לשלושה חלקים, ניתן כותרת לכל חלק. בגמרא מישהו אמר לך לעשות את זה פעם? בתנ"ך אמור לעשות את זה כל שיעור. בגמרא? לא, כלומר, למה? כי זאת חשיבה ספרותית, חלק לחלקים, נכון? עכשיו, גמרא לחלק לחלקים זה לא כל כך פשוט, וזאת את המעבר, את כותרת לכל חלק, למצוא את החוליות שמקשרות, עוד רגע נראה את זה. ב', יותר מכך, יש הקשר נושאי, כלומר, יש קשר בין קטעים, אין קטעים בתוך סוגיה אחת, וכן בין סוגיות שונות שלכאורה עוסקות בעניינים והלכות שונות. סוגיה בתלמוד אינה לקט. אינה לקט, אלא חיבור, מסכת כמארג, טקסט, טקסטורה, דיברנו על זה. התלמוד הוא ספר שיטתי ומגובש, בסדר? אני לא יודע כמה אנשים מהאנשים שלמדו גמרא היו חותמים על הניסוח הזה. התלמוד נראה על פניו כספר מאוד מאוד לא מגובש, נכון? יש טוענים שהוא פרוטוקול של בית מדרש, שזה ודאי לא נכון, אבל הוא שיטתי, מופיעים בו כל מיני דברים, תקופות שונות, הקשרים שונים, נושאים שונים, פתאום עוברים להלכה, פתאום להגדה, פתאום מעריכים במקום אחד, פתאום יש איזשהו נושא זר, כמו שקוראים לו, גם הרב צוריאל קורא לו, הרחבה בנושא זר, זה מגובש, והרב צוריאל, כן, זה חיבור שיטתי, מכוון ומגובש. דיברנו על אמון בגמרא, על מסעיות של אמון בגמרא, מסעיות של אמון בגמרא. בסדר?
אני חושב שזה לא דווקא בא בניגוד למציאות. אני לא חושב. אני מתכוון, אני אומר, אני יכול להבין איך הוא אומר את הדברים האלה, גם אם הוא לא מתנגד לכל דברי המחקרים שהבאת בשבועות הקודמים, במובן מסוים. כאילו יש איזשהו אמת שהיא קיימת במארג, למרות שזה לא באמת מארג.
אז זה כבר ניסוח שאני יותר קרוב אליו, הוא קצת יותר פוסטי, בסדר?
כי אתה לא יכול, אני חושב שאי אפשר להתעלם מהשורים הקודמים.
אפשר, ולא רק שאפשר, צריך, ובוא נעשה את זה, בוא נקרא את השורה הבאה. התלמוד הוא ספר שיטתי ומגובש, התלמוד הוא חיבור שאנשים גדולים, ענקי רוח, גם אם אנו לא יודעים את שמותיהם, שזאת קריצה לאיזה כיוון?
לסתם
הדגמרה. חיברו, אתה רואה את המילה חיברו? כדי לפתח נושאים באופן הדרגתי ושיטתי. לכל מה? כתוב, לכל מה שנאמר בגמרא יש הקשר, בסוגיה, בסוגיות, במקורות שקדמו להם, מובן מסוים גם במקורות הבאים אחרים.
אחרי שאתה כאילו מכחיש את המציאות עכשיו, ככה אני קורא את זה.
הוא לא מכחיש את המציאות, הוא מספר סיפור אחר.
אחרי ששמעתי כאילו מהם, אני קורא את זה, באמת, מסודר, מכובד.
אז הנה אמרתי לך, ספרתי לך על חבר, שזה מה שקרה לו, אתה צריך, אני אומר, באמת, יש לי חבר שלא שמע איזו סקירה קצרה על הליבני ופרידמן, ואחר כך שיעור קצר על הרב צורל, אלא עשה תואר ואפילו היה עסוק בכתיבה של דברים מחקריים, ואני מצטט, ואיבד את האמון שלו לגמרי בגמרא, והרב צוריאל החזיר לו את האמון בגמרא. עכשיו אני לא יודע אם הוא לומד בשיטה של הרב צוריאל היום, אבל הוא לפחות יש לו אמון בגמרא. גם אם הוא לא לקח את המילה כל בצורה רדיקלית, יכול להיות שהוא יתנסח כמו שאריאל ניסח, גם אם הם לא התכוונו, אפשר למצוא. זה כבר ניסוחים ש... בוא נאמר, אם תחזיק מעמד עוד כמה שבועות, אני מקווה שנגיע גם אליהם. אבל לפחות כרגע העמדה של הרב צוריאל, כמו שאני מבין אותה, היא עמדה שמשליחה את עצמה לגמרי על הסיפור הזה של הגמרא. בסדר? ממש נותנת אמון מוחלט בזה שהכל ארוג, מכוון, מדויק ומקדם על פי אותם עקרונות שנמצאים כבר במקרא. אותם שניים. טיק, 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 זה הולך ומתגלגל והולך ומתפתח והולך וצובר תאוצה. עם התנועה הזאת של היד, כאילו זה לא, כמו שאמרת, אני קורא, יש לי פה קישור אסוציאטיבי.
אני חושב שדווקא עצם זה שאתה קושר את זה למקרא,
כן.
זה דווקא מה שגורם לי להגיד שגם אם תוכיח לי ב-100% שיש שעת הכל וגזירות ומחיקות, זה לא מפריך.
למה?
כי יש איזה שם שכאילו... יש את הרעיונות האלה שצריכים להגיע מהמקרא את שני הדברים האלה?
בטוח זה יגיע, זה יחלחל, זה יבצבץ, מה שנקרא אצלנו חוק שימור הרעיונות. אפשר.
שיש רוח הקודש כזאת, כמו שהיא שורה על עם ישראל, כאילו, עם ישראל יודע כאילו להכיל בתוכו, להנחיח בתוכו את מה שצריך, לסנן את מה שלא, כאילו.
אתה אומר, מה שקיבל עם ישראל שנכנס לתוך הגמרא?
כן, מה שנכנס.
כן, אני אומר, זו תפיסה שהיא הפוסט-טריורית. כאילו, אתה אומר, זה קרה, ועכשיו, אחרי שזה קרה, אני מתנתח את זה ומגיב על זה, וזה בסדר. אני מרגיש את זה לרב צוריאל, זה לא ככה. אני לא שולל את מה שאתה אומר. אני מרגיש שהוא תופס את זה. במובן הזה, אני רוצה גם לומר, הוא לא לומד לימוד מחקרי, כי לימוד המחקרי מסית אותו, זאת לא השאלה בכלל. יש כאן תפיסה מהותנית, תפיסה שהולכת אל היסודות הרוחניים וגוזרת מהם את ההופעה של הדברים. אם אתם זוכרים שדיברנו על הבנייה של מודיעין מול הבנייה של ירושלים, כן, שציטטתי פה את הרב שגר, שציטט את ויטגנשטיין, איך נראית עיר. יש עיר שבונים אותה, איך בנו את מודיעין, נכון? אז יש אליפסה במרכז העיר, מה זה? תוכננת, אבל תוכננת יש. יש אליפסה במרכז העיר, כדאי לך לבקר שם. יש כמה כיכרות, כל כמה כיכרות יש גן ילדים, כל כמה גן ילדים יש בית ספר, כל כמה בתי ספר יש מגרש כדורסל, הרחובות יש רחובות אורך ורחובות רוחב, ממש בנוי בצורה, ושמות של הרחובות, יש לך נחלים בערבה ונחלים בצפון, הכל כאילו בנוי בצורה מתוכננת, בסדר, עם מוקדים, עם מרחקים, תחנות דלק, וכשבנו את ירושלים זה לא עובד ככה. יש בנו פה נחרב, פה בנו מחדש, זה לא דימוי שלי, למרות שזה דימוי יפה שהרב שגר לקח אותו, גם לקח אותו מויטגנשטיין, כן, זה דימוי שבכלל נאמר על השפה. אבל בהרבה מובנים, האם אתה תופס את הסוגיה כקונסטרוקציה, במובן הזה זה בריסקאי, שיש בה שני יסודות מהותיים של ברכה וקדושה, ועל גביהם, סביב כל אחד נבנו דעות תנאים, ודעות המוראים, ודעות ראשונים, ודעות אחרונים, והכל כאילו פורח באופן הזה, כולל גזרות חכמים, כולל גזרות דרבנן, או שאתה אומר לא. היה איזה יסוד אחד ואחר כך הגיע איזה יסוד בכלל ממקום אחר שהוא בכלל לא קשור, אבל הוא התערבב איתנו. למה הוא התערבב? כי קרו כל מיני תהליכים, ואז זה הפך להיות יסוד, ואחר כך נהיו שניים, ואז אחד מהם בכלל התפצל לעוד שניים אחרים בגלל שהייתה איזו השפעה מסוימת, ואחר כך פתאום יש תפיסה הפוכה לחלוטין שקושרת את כל זה לעניין אחר שיהיה ירושלמי, ומישהו אחר כך ניסה לחבר ביניהם, ופתאום קורה לך איזשהו מין מישמש כזה, שאחר כך אתה נסה לחפור, אתה מגיע לכל מיני שכבות עתיקות ושכבות מודרניות, ואתה לא יכול לבנות, כי פה יש לך איזה סלע עתיק, והעסק הרבה יותר סביב. ושוב עברתי לרב שגר ולא רציתי. בוא נמשיך. סוף ב', לפעמים קשה להגדיר את יחידת הנושא. מכל מקום, חלק מהותי מהלימוד, מהבנת דברי חז"ל, הוא בהגדרת היחידה הספרותית. משום שהגדרה כזאת דורשת מהלומד לזהות את נושא היסוד של הסוגיה. ואם ישנן כמה אפשרויות, אז יש כבר כמה אפשרויות לפרשנות. מאוד חשוב, אני זוכר את הרב צוריאל אומר, שלמדתי אצלו בבא בתרא, הוא אומר, תקראו מדף ב' עד דף ז', אני חושב, עד סוף הסוגיות שם של כתלים למיניהם, עכשיו תחלקו את היחידה הזאת ליחידות משנה ותנו כותרת לכל חלק. עכשיו, אופה. הוא גר בשילום, אני לא יודע להגיד כרגע מה הוא עושה, אני יודע שהוציאו ספר לאחרונה, אני יודע שהוא לומד בירושלים, אבל אמרתי בתחילת השיעור, הגעת הביחור שמישהו... אוקיי. אבל לא, אני אומר בעיקר, כי מישהו רוצה לפנות אליו לדבר איתו, הוא יכול וכדאי. זה דבר שהוא בנמצא. הוא היה עם הרב דוב ברקוביץ' בתחילת הדרך של ראווה, נכון. הרב דוב בתוך ביתה, והחזיק את הרב סוריאל בתור ראש בית מדרש ראווה, אם אני זוכר נכון. זה השכנים, אני חושב, ושילה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה איבדתי את חוט המחשבה. לא בגללך, גם שאיתה אני נכנס. אולי גם בגללך. מה דיברתי לפני זה?
החלוקה של זה ואופן
שכנסי. לחלק את הפרק. אז הוא נתן לנו לקרוא איזה שישה דפי גמרא, ואז הוא אומר, עכשיו תתנו, תחלקו את זה ליחידות משנה, ותנו כותרת. עכשיו, הלו, קודם כל צריך לקרוא את הכל. צריך להחזיק ראש. זאת אומרת, רגע, יש פה יחידה ספרותית, נכון? עכשיו צריך לחלק אותה. עכשיו צריך להתכותרת לכל חלק, ואז אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, יש לי פה חלק. מה היחס ביניהם? מה הזיקה ביניהם? זה אתגר. עוד פעם, וזה כלי ספרותי שמשתמשים בו בדרך כלל בקריאה ספרותית, אבל הוא משתמש בו גם כשהוא ניגש אל הגמרא. כלי נפלא.
וכאילו, הייתם צריכים לעשות את זה כאילו מסודר, או שיכול להיות שכאילו שדף פייט מלכים דף דלת, זה היה
יודע? קודם כל, אתה עושה את זה מסודר. אחר כך אתה באמת יכול למצוא, וזה חלק הרי זו טענה שלו, שיש דברים שחוזרים על עצמם, שמהווים יסודות שהם מילות מפתח כמו שראינו קודם. בהחלט אתה תמצא את זה. אולי אפילו מבנה, חתימה מעין פתיחה או משהו כזה, בסדר? אם עוסקים בספרות, אז הכל כבר פתוח. שרשור, חתימה מעין פתיחה, כל המושגים הספרותיים פתאום משחקים במקרא.
לא, אני שואל, אבל האם אחרי החלוקה הזאת יכולת בעצם להעדיף לשים את דף ד' יותר צמוד לדף ב' מאשר...
גם אם היית יכול להעדיף, היית צריך לשאול את עצמך למה הגמרא לא עשתה את זה, וללכת עם ההגמרא של הגמרא, ולהבין את ההיגיון של הגמרא בעריכה שלה. כי זה ארוך בכוונה, זאת אומרת. ג', הקריאה הספרותית מובילה לרוב הסוף של לימוד הוראות מושגי יסוד. מתחת להופעה הספרותית בפועל של המילים, המשפטים, הסוגיה הבודדת ומערך הסוגיות, ישנו נושא מרכזי העומד לדיון בעומק הסוגיה וברצף הסוגיות. זו קריאה של דברים שלא נאמרו מפורשות. כלומר, לא הכל בספרות הוא הרובד הגלוי, יש גם את מה שמתחת, בין השורות. העיקר חסר מן הספר. בדומה לשירה, הסוגיה מכילה מערכת של רמזים, של קשרים מובנים, של גירוי אסוציאטיבי עם מקורות רקע אחרים, של הקשרים גלויים וסמויים, שמכוונת את הלומד לחשוף את אותה תשתית מכוננת שלא נאמרה בצורה מפורשת על ידי המחבר. אחת הטענות כלפי מי שלומד ככה זה, אז למה הגמרא לא אומרת את זה בצורה מפורשת? והתשובה היא, זו דרכה של הגמרא. הגמרא לא אומרת את זה מפורשת כמו שירה, כי אם הייתה אומרת את זה בצורה מפורשת, אז זה כבר לא הייתה שירה. הגמרא רמזת, בונה, מארגנת, מאתגרת. פותחת אפיקי מחשבה, אז להיות נושא מרכזי שאותו כדאי לחשוף. דלת, העובד העמוק ביותר והקשה ביותר להשגה הוא ניסיון להתחבר, לזהות, להזדהות עם העולם הפנימי של המחבר. ניסיון הוא להבין לא רק את מה שהם אומרים, ולא רק את מה שעומד מאחורי מה שהם אומרים, אלא חיבור מתוך אמפתיה עם מי שהם ועם מה שהם. יש בזה מן הניסיון לנגוע בנצח של התורה, באמיתה של תורה מסיני. תנאים שחיברו את ערכו, הוערכו את המשנה, עשו את זה מלכתחילה לא כספר שעומד בפני עצמו, כספר הלכה, זה ספר עקרונות, לא ספר מעשה. המשנה זקוקה להשלמה, ותלמוד מלווה את המשנה, הופך את הרעיונות להלכה למעשה. טוב.
אני רוצה באמת להגיד רק מילה, שאני חושב שלפי מה שהוא אומר, אז יש איזושהי בעיה, שבסוף, כאילו, גם מה שהוא עושה פה, התלבטתי אם להגיד את זה, שהגמרא באמת הופכת את הדברים להלכה למעשה. כי זה גם במובן שם קצת הוצאת העוקץ מכל ה... מהות הגדולה והעקרונות
תראה, בואו נקרא את הפסקה הבאה, בסדר? אני אענה לך עוד שנייה, בואו נקרא עוד פסקה אחת. כלי לימוד שנגזר מהשקפה זו האוקימתא. באמצעות האוקימתא התלמוד מבטא את הנחת היסוד שלו ביחס לדרכה של המשנה ואת הצורך האימננטי בעיבוד כדי להגיע למסקנה במישור המעשי. המשנה מתנסחת בשפה מעשית, כתיאור של מקרים. בכל זאת היא תכתוב רק חלק מן הפרטים הנחוצים למסקנה מעשית, רק את אותם הפרטים שמבהירים את העיקרון שהיא מעוניינת להבליט. חלק מהפרטים, במיוחד אלה שנובעים מעיקרון אחר, משנה אחרת, לא יופיעו במשנה מסוימת הזאת. הגמרא מביאה את אותם העקרונות הרלוונטיים באמצעות האוקימתא, מה שנראה רחוק אבל למעשה משלים אותה. כלומר, יש כאן אמירה מצד אחד, מה זה? שנוגעת לפרטים של ההלכה, ומצד שני היא לא מסתכלת על הפרט, כאילו לפעמים כשאתה עוסק בפרטים רוצה להביע רעיון, אז אתה לא מסוגל להגיד הכל, זאת אומרת שמשהו מסוים, ואז הגמרא מקשה, ואז מביאה, ואומרת לו, זה אוקימתא, כן, תן דוגמה מפורסמת שעלתה פה, אני חושב, באחד הדיונים, אומרת הגמרא, מניח את הקד רשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה, ושברה, פטור, שאת הגמרא, וה... באי לי ליוני ומייזל, מה זה?
איך זה יכול לקרות?
לא, הגמרא אומרת, באי לי ליוני ומייזל, הרי הוא צריך להסתכל איפה שהוא הולך, אומרת הגמרא, אתה דגמרא שלושה תירוצים, לשם רב, שמואל, רבי יוחנן, קרן זווית, באפלה, ובממלא רשות הרבים כולה חביות. עכשיו אתה שואל את עצמך, האם כתוב במשנה שזה במקרה שממלא את רשות הרבים כולה חביות? זה לא מה שכתוב במשנה, בפשט לפחות. אלא מה? רק המוראים ידעו לקרוא את המשנה, ואנחנו לא יודעים לקרוא את המשנה. התשובה יגיד הרב צורל בצורה פשוטה, אני חושב שזו תשובה, הוא לא רק היחיד שאומר אותה, אבל הוא יגיד, יש כאן איזשהו עיקרון שרצו להביע בתחילת הפרק השני בבקמה, והוא שהאדם ששם את הדברים ברחוב הוא לא יקבל תשלום על מה שהוא עשה, על אשמתו, אחריותו, אני לא יודע כרגע מה עיקרון, אני לא מנסה להפשיט את זה ברגע אחד. יש עיקרון אחר, שלא יתייחסו אליו כרגע, כי זה היה סוג של מעבדה, יש עיקרון אחר שאומר שבני אדם צריכים לעיוני ומייזל לעיין בדרכים. עכשיו זה נכון שאם אנחנו מפגישים את שני הקרונות האלו ביחד, אנחנו צריכים להתנסח בצורה טיפה יותר מדויקת מאשר מה שהתנסחנו במשנה. אולי המשנה לא תמיד נכונה בכל הפרטים ההלכתיים, אלא רק בחלק מהפרטים, אבל את הרעיון הרוחני היא הצליחה להביע. בסדר? טוב, אני נכנס פה לעניין של האוקימתא. אתן דוגמה, נשמע סיפם בדוגמה הזאת, אני לא זוכר באיזה שיעור, אני אשתמש בעוד פעם. נגיד שאני אומר לילדים שלי לא לנסוע בטרמפים. בסדר? שמעתם מה אבא אומר? לא נוסעים בטרמפים. במשפחה שלנו לא נוסעים בטרמפים. בסדר? לא צריך להגיד אסור, החינוך מתבסס על הביתיות, לא נוסעים אצלנו בטרמפים. אוקיי? עכשיו למחרת, הבת שלי אומרת לי, אבא, איך אני מגיע לבית שאן? אני אומר, למה, תעמדי בכניסה לשער של טירת צבי וקחי טרמפים. סתירה. ואתה עוד כאמרת לן, אין לנסוע בטרמפים. מה תגיד, תעשה אוקימתא? אמר רב אלי שמע, ההוא בטרמפים שמחוץ לקיבוץ כאמר, נכון? עכשיו, זה מאולץ? זה מאולץ, כי אני אמרתי אסור לנסוע בטרמפים, אז מה, אתה לא מצליח להבין אותי? אז מה התשובה?
אילוץ נחוץ, כאילו זה נכון.
מה זה?
זה אילוץ שהוא בעצם נכון.
כן, אבל בואו רגע נדבר.
כבר באמירה הראשונה שלך,
האמירה הראשונה הייתה אמירה מסוימת, היא התכוונה להביע איזשהו רעיון, אני לא עסוק בפרטים של אסור לנסוע בטרמפים, אני בעצם רוצה להגיד, מי שרוצה לראות מה קרה שם? אולי צריך סוכריה או משהו?
סליחה בסוכריה?
אין לי סוכר, יש לי בתפילין סוכריה בין באוטו, ואחיה לקח לי את האוטו.
דוד מס
אי כוס מים לתת לו? מקובלנו שמי ששומע תינוק בוכה ולא מפסיק באמצע הלימוד, אז הלימוד שלו הוא בעייתי. אני לא רוצה להיות במקום הזה, אנחנו אנשים רגישים. בקיצור, התשובה היא שכשאמרתי לה לא לנסוע בטרמפים, לא אמרתי, זה לא הפרט שמה שחשוב, אלא הפרט הזה מבטא רעיון רוחני, חינוכי, שמה הוא אומר? ונשמרתם לנפשתכם מאוד, נכון? וכשאמרתי, תקחי טרמפים מהשער של טירת צבי, התכוונתי שיש רעיון רוחני שנקרא וחי בהם, בסדר? אתם צריך להגיע לבית שאן ואין אוטובוס או לא יודע מה קורה, אוקיי? עכשיו, איך מיישבים את שני המקרים? עושים את חילוק, אוקיי? אתה בסדר, אין בעיה. אתה יודע מה אני רוצה להגיד? כלומר, אם אתה נמצא ברובד של הפרטים...
דוגמה זה בדיוק מה שמקשה את כל הסיפור.
למה? זה יופי של דוגמה.
כי לא ראי אבא שאומר לבא שלו. כן, הדוגמה היא מעולה, אבל היא בדיוק מכחישה את ההבדלים.
למה?
לגמרא שנכתבת לכל
המסורת. לא, אבל מה שהרב צורי רוצה להגיד, עוד פעם, פה אני מסכים איתו לגמרי, זה שאל תקרא את הדיון בגמרא כדיון קטנוני. בסדר? יש פרטים וכללים, הרב קוק, אל תקרא את הדיון בגמרא כדיון קטנוני. אם תקרא אותו כדיון קטנוני, אז הוא קטנוני, השאלה קטנונית והתשובה קטנונית, והיא לא מספקת והיא לא אמיתית, ואז מתחילות כל הבעיות של המחקר. תבין שהגמרא, מה שהיא מנסה לעשות, זה לדבר על רעיונות. רק איך היא מדברת, איך כלי של הגמרא לדבר על רעיונות? באמצעות הפרטים. אז אם אתה נשאר בפרטים, אתה מאבד את כל תכלית של מה שהגמרא רצתה לעשות.
לא, ולכן במובן מסוים היא תביא רק פרטים שתורמים
להעצמת למהות.
ואז אתה צריך כאילו לקחת פרט, כן, אתה צריך לקחת פרט ולקלף אותו, לקחת פרט ולחפור מתחתיו, ואז לקחת עוד פרט ולחפור מתחתיו, ואז לראות איך הולכים את המיישבת בין שניהם. למד עצמך לשאול את השאלה מה המהות, יגיד הרב צורי. יש מהות, היא כבר במקרא, היא מקדמת עיניים, משמי שמי קדם, והיא מתגלגלת ומתגלה בתוככי כל הפרטים של הסוגיה.
בכל הפרטים של המציאות,
ועכשיו תחפש.
בכל היופי,
עכשיו תחפש אותה.
דיברנו על זה בבוקר, כאילו אם אנחנו מדברים פילוסופיה, כאילו שואלים, וואלה, איך זה באמת כאילו בא לידי ביטוי במציאות? וזה היופי, כנראה שבו.
עוד משפט? צריך לראות פרשנות שלא כפשוטו של מקור, כתופעה ספרותית של יצירת מעבר מתפיסה אחת לתפיסה אחרת. זה לא בא להסביר שזה מה שהמשנה אומרת. זה בא לשתול את העולם הרוחני של המשנה בתוך עולם רוחני אחר. המשנה אמרה, דיברה בעולם רוחני שהעיקרון שלו הוא, נגיד בדוגמה שהבאתי, שאסור לאדם לשים דברים ברחוב. אתה רוצה לשתול אותה בתוך עולם רוחני שאומר, אדם שהולך צריך להיזהר ולהתעכל ולשבור קדים. ואתה אומר, טוב, אז איפה יהיה ביטוי המעשה וממלא רשות הרבים כולה חביב? בסדר? כלומר, אתה מנסה לקחת איזשהו רעיון רוחני אחד, לשתול אותו בתוך הקשר של... הסדנה של אבישר פה?
לא.
אז יכול להיות שאתם צריכים ללכת, מישהו צריך ללכת? אז בואו נסיים, בסדר? אני רוצה להאריך יותר על המידה. והוא מדבר עוד על קשרים לגבי דמויות, ויש פה עוד הרבה מקורות, לגבי... רק משפט אחד, אני אומר... סדרות שמקראות ודרשות עליהם, אני קורא, בסך הכל סוגיה היא בעלת מבנה מתוכנן והקשרים פנימיים היוצרים טקסט שלם וקוהרנטי המסביר ומפרש את עצמו על ידי הקשרים בעלי תוכן והיגיון. זה, אני חושב שזה יסוד מאוד מאוד חשוב, שמה שאמרת אריאל קודם הוא לא, הוא לא. זה לא בעיני המתבונן, או מצאתי איזשהו רעיון שחורז את הכל, גם אם לא התכוונו, זה קוהרנטי, זה מתוכנן, זה ארוג, וזה בא להגיד את מה שזה בא.
מה שאני רוצה לשאול,
עכשיו אני אחזה טוב, וזה נעצר בגמרא. הרב צוריאל, ברמת הטקסט לא ראיתי אותו עושה את זה, הוא לא קראתי אותו קורא ככה רשב"א. אבל הוא בסוף הולך אל הראשונים ומראה הרבה פעמים מחלוקת ראשונים מסוימת נשענת על הבנות של שני היסודות הללו.
זה לא, זה נכון,
זה נעצר בגמרא. כן, אז אם אני מבין נכון, אז זה נעצר בגמרא. אז זה נעצר בגמרא.
זה לא אמור. כאילו, אם אנחנו
לוקחים
את הצורת לימוד הזאת לצורת חיים,
אם אתה חוזר עם זה אחורה למקראות, אז אתה ממשיך עם זה גם הלאה לראשונים.
שאלה טובה, שאלה טובה, לא יודע, לא צריך, לא יודע, שאלה טובה. אני אגיד בקצרה, א', הרבה דברים אני קיבלתי מהרב צוריאל, ואני באמת, גם בגישה וגם בכלים, והתברכתי מאוד, ובאמת זה דבר אחד. בשולי הדברים אני רוצה להגיד שאני מרגיש לפעמים שהניסוחים הם ניסוחים מהותניים מדי, קשוחים מדי, חדים מדי, שאלה מהותית אחת ושני עקרונות, ולדעתי זה לא מתאים, עד כמה שאני מכיר את האופי של הגמרא, שהוא בהרבה מובנים הרבה יותר דינמי, הרבה יותר חי בתוך המציאות, וממילא מועד לתהליכיות ומועד להתחדשות, ולא רק לשיקוף של איזשהו יסוד מהותני. אני במובן הזה הרבה פחות מהותני והרבה יותר אקזיסטנציאליסט, כלומר, קיום שקודם למות יש איזושהי התרחשות שמתרחשת. אני לא אומר שזה דבר השם, אבל דבר השם זה לא איזה שני יסודות שהלכו והתפתחו, אלא זה יסוד אחד, יסוד אחר, יסוד אחר, כל דבר השם. אבל מושג דבר השם לא חוזר אל המקור הבריסקאי שלפעמים הוא מפריע. אני אתן דוגמה, שהיא בעיניי דוגמה מאוד חזקה, וזאת הדוגמה שביחס לפתיחת מסכת בבא בתרא. אחד מסכת בבא בתרא, מסכת בבא בתרא היא מסכת בלי הרבה פסוקים, מסכת ביחסי, בהתחלה שלה לפחות, מסכת ביחסים בין שותפים, שכנים, ובין השאר הגמרא שם מדברת על שותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. ואז הגמרא מביאה דיון לשוני בשאלה מהי מחיצה, מכירים? מחיצה גודה, מחיצה פלוגתה, ומביאה הגמרא פסוקים להוכיח את שני הצדדים. צד אחד שבתאים מחיצת העדה, זה פסוק מאוד מוזר, כי הוא מדבר על חצי מהאנשים, הוא לא מדבר על קיר, ומביאה את מחיצת הקרן שנפרצה, שזה לא פסוק, אבל זה ראיתה שהולכת לעולם של כלאיים, של שני דברים שאסור להם להתחבר. שמכאן, הרב צוריאל דורש כי יד השם הטובה עליו, דרשה באמת יפה, ומדברת על הפער שבין מחיצה של כלאיים, כן, האם היחסים בינינו הם כלאיים? כלומר, אני צמר ואתה פשתים, או אני גפן ואתה חיטה, או איך שלא תגדיר את זה, ואסור לנו להתקרב יותר מדי אחד לשני, או שאנחנו מחיצת העדה, כלומר, אנחנו שותפים, חצי חצי, אנחנו חולקים, ודרשות, זה בין דרשות נפלאות. האם מכאן אני יכול להגיד שכל המשניות והאמוראים במסכת בבא בתרא מתיישרים לפי שני העקרונות הללו שיסודם כבר בפסוקי המקרא, כי פרשיית קהילה ופרשיית מכנסת הידה מהוות אב טיפוס לכל הסיפור הזה? הטענה היא שכן. ואני אומר, באופן פשוט, הטענה היא שלא. זו דרשה נהדרת, היא מופיעה בגמרא בתחילת מסכת בבא בתרא, לא סתם, הרב צוריאל הוא אוהד גדול של סוגיות פתיחה וסוגיות מבוא, צודק לעניות דעתי, בסדר? וברור שהסתמאים פתחו את המסכת עם האזכורים הללו כדי לומר משהו בתוך השדה הרוחני של קיליים ומחיצת העדה, מה בדיוק הם אמרו אפשר לחלוק, אבל הם ניסו למפות או להציב קורדינטות חזקות מאוד במונחים של שותפות ולקראת הפרק הזה כולו, יש להם מה להגיד. זה שהסתמאים תפסו את זה ככה זה ברור לי לגמרי. ככה במובן שיש כאן איזושהי משמעות שצריך לחפש. אבל האם אני קורא לאור הדבר הזה עכשיו את כל מסכת בבא בתרא? האם התנאים של מסכת בבא בתרא מחויבים לאחת משתי התפיסות הללו או לבינאריות הזאת? כי זה מופיע בפסוקים, על פי הסתמאים. האם האמוראים מחויבים לזה? אני מרגיש שלא. אני מרגיש שלעשות את זה לפעמים זה יוצר איזשהו סוג של אילוץ, איזשהו סוג של סד, שהוא לפעמים סד מאוד 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 מכני, ולפעמים אפילו מאוד אלים, שלתוכה סוגיה אמורה להתכנס, וחבל. לפעמים דווקא לימוד המשמר של הסוגיה, שמרשה לעצמו להגיד, הנה, סוגיה סתמאית. בוא ניקח דוגמה, מסכת קידושין פותחת בדיון לגבי כי כך. והשאלה מניין שקונים אישה בכסף מופיעה שלוש פעמים. פעם אחת יש דיון של הסתמאים שמוכיחים מי כחכיכה מסדה אפרון, מי שמכיר. פעם אחת יש דיון של הברייתא שמוכיחה מי כי כך יש אישה. ופעם אחת יש דיון של האמוראים שמוכיחים מי אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר. אז כל אחד מדבר בשפה אחרת. כל דור. המערכות המושגים שלו, האסוציאציות שלו, הפסוקים שלו, האופן שבו הוא קורא את הפסוקים, ההקשרים שלו הם אחרים לחלוטין. למה שאני לא אגיד
בגלל? למה שהוא יבחר שתיים? כאילו בכלל, להיכנס, אני רוצה שנייה את הגמרא, להיכנס את כל העולם המוריות לשתיים, זה כבר...
מסכים, חלוטין. השתיים הוא מבנה, אני אומר, אמרתי, נקודתי הוא בריסקאי, הוא אומר, אני ממשיך את דרך חיים. אבל השתיים כאילו מייצר איזשהו סוג של דואליות, של דיאלקטיקה, של מורכבות, אבל בהרבה מובנים, השתיים, אני חושב, אני מנסה ככה להסביר, יותר נוח לו להתעלות במהות שמקדם. שניים, ימין ושמאל, עולם פנימי כזה או אחר,
למרות שהרצור
היא לא נזקה קבלה מבנה הקבלי. דיאלקטיקה היא לא קבלית, היא מגיעה מסוקרטס ואפלטון והגל. כלומר זה לא, להבדיל כמובן מגמרה, זה לא המצאה שלנו. דיאלקטיקה זה דבר קיים, אחד ושתיים, ואז אפס ואחד.
לשלב ביניהם.
כן, אבל אני אומר, הוא לא עושה את זה, אני לא רוצה לעשות את זה בשבילו. הוא הולך למקום הזה שבו יש איזה שהם שני קולות, ושני הקולות הללו הוא אדם ואלוהים, זה יראה ואהבה, זה תמיד נמצא שם ברקע, ודרך הכל מתפתח. אני חושב, אני מדבר על זה שאני לא יודע כמה יסודות יש בסוגיה, אולי 20. אני באמת לא יודע, אני נגש לסוגיה בהרבה מובנים בלי הנחות יסוד, במובן הזה של המהויות. אתה מבין?
טוב, אני רוצה שאני אומר, אם מגשים בלי, אז אתה יכול כאילו לעוף, אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה כאילו.
זה לא קשור. זה לא קשור. אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה תמיד. אדם פותח פסוקים, עכשיו הוא צריך להגיד מה אומרים הפסוקים. תמיד יכול להגיד מה שהוא רוצה. גם אם הוא לא פותח פסוקים. גם אם הוא לא פותח פסוקים. גם אם אדם לא פותח פסוקים, יכול להגיד מה שהוא רוצה. גם בגמרא, אנשים אומרים כל מיני סברות מפולפלות שאין להם שום שחר. תמיד אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה. כלומר, את מה שקרה אחד מחבריי פעם, מוצקות הסברה, כן? אני לא בטוח שאני מוצא כאן או כאן יותר או פחות. הרבה פעמים, דרך אגב, סבר, צוריאל, יש יותר רפיפות בסברה. כי הוא מתחיל להגיד, זה, נובע, מזה, וזה, תוכיח. כן, יש לו כאן שיעור בתוך הספר, מסכת כמארג, על, לגבי דעת רב יוסף, שם בגמרא בשבת, האם שסופרים את, כתוב מלאכה, 39 פעמים בתורה, אז רב יוסף, ו39 אבות מלאכות, אז רב יוסף שואל לגבי, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, האם הוא בא לעשות מלאכה, הוא מכוון לכסי אישות, מה קורה שם? ואז הוא, בגלל שכתוב שם מלאכתו, וכתוב לעשות צרכיו, אז הוא אומר, טוב, זה קשור למלאכה שאין צריך לגופה, והוא מחבר את זה למחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. זה נראה לי איזושהי קפיצה שלוקחת איזה שתי מילים, אבל בסדר, זה אפשרו, תמיד אפשר להגיד את זה. אני אומר, לגשת בלי מהויות, זה לא נורא. אני אומר, יש מהויות. אני מאמין שיש איזה שהם, לא יודע, מילה מהויות קצת מפחידה אותי, יש הנחות יסוד, יש עקרונות רוחניים שעומדים בבסיס. אבל רק שניים? זה שכל הסוגיה מתיישרת לפיהם? לא יודע. בוא נראה. בוא נפתח. בסדר? ואז, הפסוקים, יכול להיות שאומרים דבר אחד, יכול להיות דבר אחר. יכול להיות שהיה איזשהו רובד של הפסוקים, מהותי מאוד, ושהתנאים בכלל נשענים על שפה אחרת, וניזונים מעולם רוחני אחר. ואז מה קורה ביניהם? אתגר?
שאני להכריע זה עוד כאילו, להכריע במהויות, בהנחות יסוד.
בין לבין, הרב צוריאל אומר לא להכריע. הרב צוריאל אומר להבין שכך העולם בנוי, מאיזונים, משיווי משקל, מימין ושמאל, מאלו
כאלה יכולים. לא, הוא רוצה להכריע, אני אגיד שהפרק הזה, יש לו את הנחות יסוד מסוימת.
לא, שתיים.
שתיים.
תמיד. תמיד שתיים.
בסדר, אבל אני עכשיו רוצה להגיד משהו אחר, או שאומרים לי מה שאתה אומר זה לא כתוב, או שאומרים לי שהוא נכנס באחד משתיים.
אני מסכים, זאת שאלה טובה.
להכריע על...
זאת שאלה טובה. אני מרגיש שאם אני מבין נכון את הרב סוריאל, לרב סוריאל יש אמונה, יש במובן הזה אמונה שקודמת לגמרא, כלומר, הוא אמר אינדוקציה ודדוקציה, הוא למד אותה מתוך הגמרא, אבל היא הנחת מצא שמיטה גם ניגש, שיש שני יסודות שמניעים את הסוגיה. ככה אני מבין. ועכשיו, ברגע שהוא יצליח למצוא אותם, אז הוא יראה לך איך כל, הוא יראה בעצמו, איך כל הדברים מתחתים אחד לשני. כלומר, והדברים, ככה הוא יארגן אותם. אני לפעמים קצת רחוק מזה, אבל זאת השיטה שלו. אנחנו נעצור פה, למרות שאפשר הרבה הרבה להאריך. מי שרוצה מסכת כמערה, דרך ולימוד גמרא, וחוברת הסוכה, כל מיני דברים אפשר לקחת ממני, לשאול. אפשר ללמוד עוד הרבה, הדברים נמצאים גם ברשת חלקם. ניתן לחכם, ויחתם עוד. עד כאן, נמשיך שבוע הבא בפרט השם.